סיטואציה אחת זה כאשר אין שום סכנה שנשקפת לתורם, אני רוצה לתת איבר למישהו אחר, אני רוצה להציל את חייו, זה לא עשה מצב, ואני אדם בריא וסיכוי ממני את האיבר, הסיכוי, מה שסביר שיקרה זה שהכל ימשיך להיות בסדר, אני יכול לחיות גם בלי זה. יש סיטואציה שנייה שבה אני מכניס את עצמי לסיכון, ספק סיכון, ועוד פעם, השאלה היא תמיד מה האחוז או מה הסיכון שנקרא ספק סיכון מבחינה הלכתית, כי בכל פעולה כירורגית יש איזשהו סיכון, ודאי שלוקחים מבן אדם איבר.
פעם לתרום דם היה קצת מסוכן.
כן, היום אני חושב שכבר לתרום דם לא יתוודא להיכנס לגדר הזה, אבל לתרום איזשהו איבר פנימי, אני חושב שבכל מקרה, גם אם ההערכה היא שבן אדם יכול להמשיך לחיות, ברור שקרוב בזה איזשהו סיכון, זאת אומרת, יש תמיד, אז ברקע הדברים יושבת בעצם גם איזושהי שאלה של איך קובעים בכלל מה נקרא ספק סכנה, על פי ההלכה. פה אין קביעות ברורות, חוץ מזה שהוא ניסיון לראות איך מתייחס לעניין, מבחן האדם הסביר, מה שאתה אומר. איך מתייחס לעניין האדם הסביר, או הרופא הסביר, או בהקשר הזה אולי, אני לא יודע. ובאמת פה אין קריטריון אחד, אבל ברור שישנם שני מצבים כאלה, זה מצבים שונים, לפי ההלכה. זאת אומרת, יש מצב שזה נקרא תרומה בלי סיכון, ויש מצב שזה נקרא תרומה עם סיכון. במצב השלישי זה המצב היותר קשה מבחינה הלכתית, זה לתרום ולאבד לחיים. כמובן בהקשר הזה, כשבן אדם תורם איבר כדי להציל מישהו אחר, על פי ההלכה, באופן, במקרה הרגיל, אין שום יתר לעשות דבר כזה. זאת לא רק שהוא לא חייב, אין שום יתר, הוא לא יכול, אסור לו לעשות דבר כזה. בן אדם לא יכול למסור את חייו שלו כדי להציל חיים של מישהו אחר. ככה על פי ההלכה. יש בהגעות מימוניות, הוא מביא בשם הירושלמי, למרות שבירושלמי עצמו לא כולם מסכימים שזה מה שכתוב, אבל הוא מביא בשם הירושלמי שלהיכנס לספק סכנה כדי להציל את הזולת, אז חייבים. יש כאלה שמפרשים שמותר, יש כאלה שמפרשים שחייבים. בכל מקרה, זה שחייבים ודאי לא נפסק להלכה, ולכן להלכה גם נפסק, כך אותה משנה ברורה ועוד, שאפילו לספק סכנה, אדם לא חייב להכניס את עצמו כדי להציל את הזולת, לפי רוב הפוסקים אפילו אסור לו להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל את הזולת. יש מהפוסקים, הגרות מוישה למשל, משה פיינשטיין ועוד, שאומרים שזה מותר, אדוני שגם מתלבט לגבי זה, אומר שזה אולי מותר, ודאי לא חובה אבל אולי מותר. אז אלה שלושת הסיטואציות, ושלושת הסיטואציות האלה מבחינים בין מצב שבו אני מחליט שאני רוצה לתת את האיבר, לבין מצב שבו לוקחים אותו ממני. ולא איבדתי הסכמה. כמובן, כשאני עוד חי, זה הרבה יותר בעייתי מאשר כשבאנן כבר נפטר. כשבאנן כבר נפטר, או על הגבול, נדבר על זה, אז שם אין כבר את מי לשאול. השאלה אם אני יכול לקחת ממנו את האיבר ולתת למישהו אחר או לא, וכאן כבר אי אפשר לשאול אותו. אז יש שכמובן להתחיל במצב שהוא הביע הסכמה בעודו בחיים, לבין מצב שהוא לא הביע הסכמה. זה אני אומר רק המפה בגדול של תחום הדיון. אז אני נוסה לדון בדברים האלה שלב אחרי שלב, ולפני כן אולי כמה הקדמות בסיסיות. כן, זה נוגע כמובן כרטיס תורם, כרטיס אדי, ידי, איזה קוראים לזה, שמחזיקים היום, שבן אדם מחזיק שאם קוראת לו תאונת דרכים, או אם קורא לו משהו שאפשר לקחת ממנו איברים להשתלות כדי להציל אנשים. הנתונים הבסיסיים שמשמשים מסגרת לדיון הם הבאים. נתון ראשון, לפני שאני מגיע לנתונים, עוד רק בקשר למסגרת, אמרתי, הבחנתי בין מצב שבן אדם הסכים למצב שאדם לא הסכים, הפוסקים, גם חלקם לפחות, מחלקים בין הדיון לגבי התורם עצמו לבין הדיון לגבי הרופא. כי גם אם נגיד לתורם עצמו מותר באיזושהי צורה, הרופא אולי עובר איסור. מי אמר שלרופא מותר לעשות דבר כזה? בוודאי אם האדם לא הסכים. יש פוסקים שבנסיבות מסוימות אומרים שכדאי לעשות את זה על ידי רופא גוי. זה מאוד מפתיע במבט ראשון. זאת אומרת, לי מותר לעשות את זה, אבל לדאוג לזה שהמנפח לא יהיה יהודי. נשמע לי מוזר, אבל יש פוסקים שאומרים דבר כזה בנסיבות מסוימות. טוב, הנתונים שמהווים מסגרת לדיון הם הבאים. נתון ראשון, הרמב״ם כותב שאדם לא יכול להרשיע את עצמו. אני עוד לא תראו מה הקשר לדיון שלנו. שאדם לא יכול להרשיע את עצמו. אין אדם משים עצמו עכשיו, כתוב בגמרא, הרמב״ם פוסק את זה להלכה, גזירת הכתוב היא שהם ממיתים בעדים ולא מלכים את האדם בהודעת פיו אלא על פי שניים עדים. וזה שהרג יהושע את אחן ודוד לגר העמלקי בהודעת פיהם, הוראת שעה הייתה, או דין המלכות היה, אבל הסנהדרין אין ממיתין ולא מלכין המודה בעבירה וכו'. אז אסור, אין להם את עצמו רשע. רדב"ז על המקום המפרר, הרדב"ז אגב בסוגיה הזאת עוסק לא מעט, הוא מקום מאוד מאוד יסודי, גם הרדב"ז הזה וגם הרדב"ז בתשובות, כמה תשובות רדב"ז יש על העניין הזה, אחד הפוסקים הראשונים והעקרוניים שעסקו בסוגיה הזאת. הרדב"ז שם על המקום שואל למה באמת אדם לא יכול לשים עצמו רשע, לא יכול להעיד על עצמו שהוא עבר עבירה או וכו', שחייבים עליהם ביטה למשל, או חייבים עליה איזשהו עונש. אז אומר הרדב"ז, זאת אומרת, כנגד זה אנחנו יודעים שהודעת בעדים כמאה עדים דמי, אז האדם הרי יכול להעיד בממון וההודעה שלו נחשבת כמו מאה עדים, אז גם אם הוא מעיד שהוא עצמו חילל שבת, לא מקבלים את זה כמו מאה עדים. אז אומר הרדב"ז, בגלל שהאדם לא בעל הבית על גופו, האדם בעל הבית על ממונו, ועל ממונו הוא יכול, וזה הודעת בעל דין, אבל האדם על גופו לא בעל הבית, ולכן כשהוא מודה על גופו, זה לא נקרא הודעת בעל דין. מה מונח ביסוד הדברים? מה שמונח ביסוד הדברים, וזה סוגיה, אני לא אכנס אליה, רק במשפט, מה שמונח ביסוד הדברים זה שהכוח שלי להודות הודעת בעל דין נובע מזה שכיוון שהממון הוא שלי, אני יכול גם לתת אותו במתנה. זאת אומרת, הממון הוא שלי, אז אני עכשיו מתדיין עם מישהו אחר, אם אני חייב לו את המאה שקל האלה, או לא חייב לו את המאה שקל האלה, אף בעל דין לא יכול לאסור עליי פשוט לקחת את המאה שקל האלה ולתת לו מתנה. יש לי את זה בלא הזכות לעשות את זה, בין אם אני חייב לו ובין אם אני לא חייב לו. כיוון שבכוחי להעביר את המאה שקל האלה במתנה, אז יש לי גם את, נקרא לזה, את הזכות להיות נאמן בכל טענה שיש לי על המאה שקל האלה. וכיוון שככה אז אני נאמן. זה לא מתקיים כאשר אדם מעיד על גופו, אני בא ומעיד שאני חיללתי שבת. על חילול שבת חייבים מיתה. נכון? בית דין אמור להרוג אותי, אני לא נאמן. למה? שרדב"ז, הרי הודעת בעל דין. לא מתקיים היסוד הזה שיש לי הרי את הכוח לעשות את זה בעצמי, כי להרוג את עצמי אין לי כוח. אסור לי. ואדם לא בא לבית על גופו. אז כיוון שככה, היסוד של ההודעת בעל דין שקיים בממון, לא קיים בנפשות, במלכות וכו', אסור לי גם לחבול בעצמי. זאת אומרת, כל ההיבטים הפליליים, העונשים הפליליים, הם לא בידיי. אחת ההשלכות למשל, מה יקרה עם מישהו שמודה בקנס? מישהו שמודה בקנס, קנס זה חיוב שהוא לא ממוני, אלא עונש כספי. זאת אומרת, להבדיל מחיוב ממוני, שאני נגיד חייב למישהו 100 שקל, אני צריך לשלם לו את זה, זה חוב שאני צריך לפרוע אותו. זה חיוב ממוני. קנס זה כאשר אני לא חייב לו, אבל מטילים עליי עונש, והעונש הזה הוא עונש כספי. לא מלכות ולא מידה, אלא עונש כספי. אתה יודע, במצב כזה, זה לא הודעת בעל דין פשוטה, כי אין פה הידיינות על השאלה אם אני חייב לשני או לא במובן המשפטי, אבל מצד שני, הרי לתת את הכסף אני ודאי יכול. בכנס גם, אם הדיון הוא על 100 שקל, אני תמיד יכול לקחת, כיוון שמדובר פה בכסף ולא בחבלה או בהמתת עצמי, אז כן יש לי את הכוח, אבל מבחינה זאת יש לי את האפשרות להודות בכנס.
ברגע שהחלוקה, סליחה, בין כסף לגוף, מה שאני אומר,
זה כמעט... זה מה שאני אומר, זאת בדיוק ההצלחה. אם הייתי מבין...
אבל עצם האב אמינא.
לא, האב אמינא הייתה. אחרי שאמרתי את זה, אז אין האב אמינא. השאלה אם באמת זה היסוד. השאלה אם יסוד הנאמנות הוא זה שאני יכול לבצע את זה בעצמי. אם זה יסוד הנאמנות, אז באמת כנס יהיה שייך למשפחה של כסף. ולא למשפחה של אנשים. אם ההבחנה, וזה ראשונים ואחרונים, אני לא יכול לתת סוגיה, אם ההבחנה היא אחרת, אם ההבחנה היא בין דין פלילי לדין אזרחי, מה שבדרך כלל מבינים, אז זה לא ככה. זה שקנס שייך לדין הפלילי, לא דין אזרחי. קנס זה עונש. זה לא אומר שאני חייב לך, זה לא משפט אזרחי בינינו שאני חייב לך כסף. זה משפט פלילי, זה עונש. רק העונש הוא כסף ולא מלכות. אז כבר קנס יהיה שייך למשפחה של מלכות ומיטה. אבל זה באמת, זה לא מגיע לענייננו. מה שאומר על רדב"ז, וזה רדב"ז מאוד יסודי שהרבה מביאים אותו, אדם לא בא לבית על גופו. אדם לא יכול להתאבד, אדם לא יכול לפגוע בעצמו, זה אסור. וכיוון שכך בן אדם הוא לא בא לבית על גופו, הוא מביא את זה לעניין השאלה אם אדם יכול להודות בעבירה שהוא עשה ולהביא על עצמו עונש, אבל כמובן אנחנו מדברים על זה בהיבט אחר לגמרי, וכבר הביאו את זה הרבה אחרונים, את הרדב"ז הזה, שמביאים ממנו איזשהו יסוד שבן אדם לא יכול להיות בא לבית, גם אם בן אדם מסכים, אז מה אם אתה מסכים? השאלה אם מותר לך. מה זה נקרא מסכים? אתה מסכים לתרום איבר. איבר זה לא כמו ממון. ממון אני יכול להסכים לתרום, זה שלי, אני יכול לתרום, אני יכול לא לתרום. איבר, מה פירוש שאני יכול להסכים לתרום? זאת אומרת, אני רק מראה את ההשלכות. אז זה להסכים לתרום, זה לא שלי, זה לא בידיי, או שזה מותר, או שזה מצווה, או שזה אסור. אם זה אסור, אז זה לא משנה אם אני מסכים או לא מסכים. זה נתון ראשון שצריך לזכור אותו. נתון שני שצריך לזכור אותו, זה שיש איסור לחבול. זה כמובן קשור לנתון הראשון. אסור לחבול באדם. לאדם אסור גם לחבול בעצמו. זאת אומרת, אסור לי לעשות, לגרום חבלה לאדם, מה הגדרה של חבלה, נגיד משהו שמוציא דם, משהו כזה, ודאי הוצאה של איבר פנימי, זאת חבלה לכל הדעות. הוצאה של איבר, אבל זאת איבר פנימי. זאת חבלה לכל הדעות. וכיוון שכך, בעצם ברקע הדברים, תמיד כשאנחנו מדברים על השתלה, או על תרומת איברים, אז מדובר בעצם על איסור חובל. הרופא, או האדם עצמו, ובדרך כלל זה רופא, עובר לכאורה איסור חובל כשהוא לוקח את האיבר מהאדם התורם. כמובן כאשר הרופא מטפל לאדם וצריך להוציא איבר או להוציא ממנו דם וכולי, אין שום דיון. הרמב"ם אומר שאיסור חובל זה רק דרך ניציון או ביזיון, ניציון גם לאיבה. ניצים, זה רבים, כן? ברור שזה במקום שבו האדם מטפל, אין שום עניין של חובל. בהקשר הזה, אבל יש פה...
אבל לגבי כיבוד אב ואם יש איזה עניין של... האם בן יכול לטפל, בן רופא יכול לטפל באביו, יש פה עניין שהוא חובל בו.
כן. כי לגבי חובל באביו ואימו יכול להיות שהגדר הוא לא כמו חובל באדם רגיל. אם זה היה אותו גדר, אז מה ההבדל בין הבן לבין מישהו אחר? אז מישהו אחר לא יוכל לטפל באבא. ואסור לחבול בכל אחד, לא רק באבא.
כן.
אבל איסור לחבול באבא זה איסור מיוחד, מתי אביו ואימו מות יומת. זה איסור מיטה, ושם הגדר הוא יכול להיות שהוא גדר אחר. לא גדר של דרך ניציון או ביזיון, אלא בכלל, הוא קטגורית.
וכאילו יש פה אולי לגבי רופא, עשה דוחה לא תעשה כזה מין, הצלת הנפש דוחה את
האיסור חובל. לא, הטענה יותר מזה, הטענה יותר מזה, שבמקום שרופא עושה את זה כדי לרפות אותי, זה בכלל לא חובל. לא צריך פה לעשות, זה לא דחויה, זה אוטרה. זאת אומרת, זה לא שהאיסור לחבול נדחה בגלל שנורא חשוב להציל חיים. אלא במקום שמצילים חיים, זה בכלל נקראת חבלה. חבלה זה דבר שמזיק. דבר שמועיל הוא בכלל לא חבלה. אז לא צריך להגיע לשאלות של האם זה נדחה או לא נדחה. אין פה את האיסור בכלל. אז זה בהקשר, אבל בהקשר של תרומת האיברים, הרי אני עושה את זה כדי להציל מישהו אחר, באדם עצמו אני ודאי חובל לכל הדעות. אולי בהסכמתו, אולי זה מאוד יפה שהוא עושה את זה, אבל תכלס אני חובל בו. זה לא, זה בשביל להציל מישהו אחר, לא בשביל להציל אותו. אז כאן מעורב פה איסור חבלה. דבר נוסף שמעורב בדיון הזה,
אם הוא נשאר בחי.
לא, לא, אני מדבר כאן אפילו על תרומה מאדם חי רגיל, לוקחים כליה או משהו כזה, או ריאה. מאדם חי ומעבירים למישהו אחר. כרגע עוד אני לא נכנסתי לדיונים השונים. דבר נוסף שמעורב כאן, וכאן זה כמובן כבר נוגע כן לתרומות מן המת, זה שני דברים. א', יש איסור הנאה ממת. אסור ליהנות ממת ומתשמישה ומהתכריכים וכו', ומקבר, כל מה שנוגע לקבורה, יש איסור הנאה. אז אם ככה, גם מהאיבר שלו כשאני לוקח, אולי יש איסור הנאה. גם זה דיון שעולה בפוסקים. ודבר נוסף זה החובה לקבור את המת. החובה לקבור את המת זה לא רק לקבור את המכלול של הגוף, אלא גם כל חלק וחלק מן הגוף. זאת אומרת, אם מתפזרו, לא עלינו, כן, האיברים שלו, פיצוצים וכל זה יכול לקרות, אז ברור שצריך לאסוף כל, בעיקר הדין, כל כזית או כזית, עושים את זה גם לפחות, מן המת שחייב קבורה. זאת אומרת, כל איבר, כל חלק של המת חייב קבורה. זה לא מספיק שהבאתי את הגוף כמכלול לקבורה, וכיוון שכך, כל איבר מהמת שאני לוקח, אני בעצם לא קובר אותו. אז יש פה איזושהי בעיה שאני עובר על לא תל... אסור להעלים את גופת המת בלי לקבור אותו. זאת אומרת, צריך לקבור. טוב, אז לגבי שני ההיבטים האחרונים של איסור הנאה מן המת וחובת הקבורה, נדמה לי שהדיון הוא תיאורטי בלבד, אומרת שיש פוסקים שדנים בזה, אני לא מצליח להבין מה הדיון בכלל. אנחנו מדברים פה על במקום שאנחנו הולכים להציל חיים. במקום שהולכים להציל חיים, אז פיקוח נפש דוחה הכל.
והעבר הזה בסוף יקבר.
הוא יקבר בסוף.
אבל
איפה,
לא איתו.
כן. כן, תעצרו לו להלין את המת, אפילו לא רק שבסופו של דבר הוא לא יקבר, אלא ברגע שהוא מת הוא צריך להיקבר, זאת אומרת, תעצרו להלין את המת. אבל פה עוד פעם, אנחנו מדברים שמצד השני יושבים על יושבת הצלת חיים, זאת אומרת, זה לא...
אם זה לא הצלת חיים, נגיד הצלת הראייה.
אז זה באמת שלא, לא, הראייה יכול להיות שזה גם תשאר כמו חיים, הרי על ראייה אולי מחללים שבת, זה עוד פרשייה. אנחנו לא נוסיף פה להיכנס להבדלים בין האיברים השונים, אבל בהחלט יש מקום לדון באופן שונה על איברים שונים. אבל באופן העקרוני על הצלת חיים, נדמה לי שהדיון הוא דיון תיאורטי בלבד, אני לא חושב שיש לו משמעות של ממש. באמת, אם ההשתלה היא לא לצורך הצלת חיים ממש, אלא שיפור של התפקוד או מה שנהיה זה, אז אולי יש מקום להתחיל לדון, האם מותר לעשות את זה במחיר של איסורים. יש סברה שטוענת שכל השאלה הזאת בכלל לא עולה. אני פשוט מסלק את השחקנים הצדדיים כדי שנוכל להתחיל לדון. יש סברה שאומרת שהדבר הזה בכלל, שהבעיה הזאת בכלל לא עולה, ולמה? כי זה כבר לא איבר מן המת, אחרי שזה הושתל, זה הופך לחי. אז לא צריך לא לקבור אותו, ואין איסור הנאה ממנו, אבל לא שום דבר, זה איבר חי. השתלתי זה לגוף של אדם חי, הוא הפך לחלק מהאורגניזם של האדם החי. אז כמובן, זה כבר לא איבר של המת, אין חובת קבורה, אין איסור הנאה, ואין שום דבר. שם ישראל היא כותב את זה, ועוד. אז לכן יש, בדבר הזה יש כמה פתרונות, ובסך הכל, ודאי במקרים האקוטיים, לא אלה הבעיות שיש פה. הבעיות של האיסור הנאה ואיסור, וחובת הקבורה. טוב, עכשיו באמת, אז נתחיל אולי לדון בתרומת איברים כאשר אין, לא ממת, אלא מחי, מאדם חי. אז על פניו, בעצם לא, בהנחה שהתרומה היא תרומה להצלת חיים. אני מדבר כרגע על תרומה להצלת חיים. זאת אומרת, זה לא תמיד נכון.
תרומת אור היא די נדירה, אבל זה דבר שכל הזמן נבדק, ובין תאומים זה אם זה עובד מצוין, מישהו מקבל קביעה, וכעת לוקחים מאחיו התאום פיסות אור, והרבה פעמים זה לא ממש הצלת חיים, זה רק עברה מהירה, ואולי שיקולים אסתטיים אפילו בלבד, כן או לא במרכאות.
זאת אומרת שאלה לא פשוטה, אבל אני מדבר כרגע על תאומה להצלת חיים, זה הדיון בעצם המקורי.
זה די מוגבל.
מה?
איזה תחומה...
כליות.
מגדם חי, זה כליות, ריאה, לא יודע.
שמעתי את זה, אבל לא יודע אם זה נכון, זה מצוין.
מוח עצם, מוח עצם.
עונה של
ריאה,
עונה של כבד.
העונה, נכון, נכון.
מוח עצם, גם
כן אני חושב. אלה השאלות בעצם, אלה השאלות הארגונטיות שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהן. במקום שזה לא באמת להטיל חיים, אז כמה שכרוכים בזה הרבה מאוד דברים, זה הרבה יותר בעייתי. עוד פעם, באור יכול להיות שזה אולי יותר קל, שלא אם זה נקרא חובל או לא. בכל אופן, נתחיל לגבי תרומת איברים מן החי. אז כאן כבר הדבז נשאל האם אדם חייב להקריב איבר שלא חיוני עבורו כדי להטיל את חברו. תשובה סלט בז הזה, הוא כותב כך, יש אומרים שחייב להניח לקצץ האיבר, הואיל ואינו מת, אני חייב, אבל צריך להציל אותו, לא? אני חייב להניח לקצץ לעצמי את האיבר כדי להציל אותו, שהרי אני לא מת, אני נשאר חי.
שבתם, הרדבז, זה הרבה לפני הרפואה המודרנית.
נכון, 116.
זה דיון תיאורטי?
לא, לא, לא.
מה?
לא מעלה על דעתי לשאול.
מה
זה?
לא מעלה על דעתי
לשאול. אתם בטח שזה לא מעלים. יש אפשרויות שהיו רק אז, ויש אפשרויות שיש רק היום. אז זה רק אז, כמעט רק אז. אמרו לזה לדעת, אם אתה לא נותן לנו להוריד לך את היד, אנחנו הורגים אותם. הורגים אותו.
במובן הזה.
במובן הזה,
שרדת על השאלה אם אתה יכול להקריב את היד שלך כדי להציל אותו.
אבל זה לא רפואי.
אבל זה לא רפואי.
זה לא רפואי. זה
לא רפואי.
לא, אבל אלה המקורות ההלכתיים שבהם אנחנו דנים. אז כן, השאלות של שמיתו הוא היום ודאי שלא נמצא להם מקורות ברורים. אז הרדב"ז דוחה את העניין הזה. הוא אומר שחיתוך של איבר זה נקרא כמו הריגה זוטה.
יש תגמר, תגמר,
לא, מעבר לתקנת חיים, גם כשאין תקנת חיים. יש כאלה שמעלים את הנימוק שאתה לא יכול לדעת, דברים יכולים להסתבך וזה יכול להגיע לתקנת חיים. הרי גם בפיקוח נפש דוחה שבת, אז מדברים על תקנת איבר. ורופאים, יש לא מעט רופאים היום שטוענים שכל תקנת איבר היא למעשה ספק פיקוח נפש, ולכן בכל תקנת איבר מותר לחלל שבת, מפורש נגד דין הגמרא. אבל כמה שרופאים היום תופסים אחרת את ההיבט הרפואי, הם אומרים שפשוט מבחינה רפואית יש ספק בתקנת, בכל תקנת איבר יש ספק תקנת נפשות, יש הרבה פוסקים שאומרים שעל כל תקנת איבר היום מחללים שבת. בכל אופן, אז הוא מדבר מעבר לזה, הוא אומר, אפילו אם זה לא יוליך לסכנה, עצם הורדת האיבר היא עצמה הריגה. למה? כמו שאמרתי קודם, אבל כמו שיש חובה לקבור כל חלק מן המת, מן האדם, אז כל חלק מן האדם הוא גם, הוא כביכול איזה גוף קטן. יש חובת קבורה עליו. להרוג אותו זה הריגה. אני הרגתי את היד, לא את האדם. הרגתי את היד. אבל את היד הרגתי, ותפכתי אותה למטה. אגב, פה זה יהיה באמת שונה, למשל אם אני משתיל את היד אצל מישהו אחר, אז שם אני לא הרגתי את היד, היא ממשיכה לחיות אצל מישהו אחר. כאן למשל זה יהיה הבדל בין הדיון של הרדב"ז, ששם מדובר על סתם להוריד את היד, לבין דיון רפואי שאומר להעביר את היד, אבל לפי אותה סברה שאמרתי קודם, שאם האיבר הזה הופך להיות איבר של מישהו אחר, אז הוא חוזר להיות חי במסגרת הגוף של הנתרם. אז הוא אומר קודם כל שזה כמו סכנת נפשות, הוא מביא לזה ראייה מעניינת שיש מקום מאוד לדון לגביה. הוא אומר שפסע תחת פסע, פסע תחת פסע ועין תחת עין וכולי, הפקיעו את זה מפשוטו, כיוון שלא יכול להיות שמענישים בן אדם בחבלה גופנית, בהוצאת איבר, כי הוצאת איבר זה כמו המתה. זה פירוש מעניין לסיבה למה חז"ל הוציאו את הפירוש הזה מפשוטו, כי זה לא מה שכתוב בגמרא. מה כתוב? עין תחת עין ממון, או פסע תחת פסע וכו'. טוב, בכל אופן זה הראיה שהוא מביא. השאלה, האם מותר לעשות דבר כזה? זאת אומרת, לקחת לאדם משהו כזה, זה כאילו להרוג את האיבר. אז אסור לעשות את זה כדי להציל מישהו אחר. מה קורה אם הוא מסכים? האם מותר לו להסכים? האם ראוי לו להסכים? האם זה מועיל שהוא מסכים? כמה שאלות שונות, אבל כמובן קרובות. אז הרדב"ז בעצמו כותב, אלא מידת חסידות. ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזה. כן, הוא אומר, איני רואה טעם לדין זה, אלא מידת חסידות, ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזה. זאת אומרת, אם האנשים, אם אומרים לי...
חם לך מדי או חם לך מדי?
אם אומרים לי להוריד יד כדי להציל את החבר שלי, אז אין חובה לעשות את זה, אסור לעשות את זה בעל כורחי, אבל, אומר הרדב"ז, מותר לי כמידת חסידות. אם אני מתנדב, מותר לי לעשות את זה, אין בזה איסור, ואפילו ראוי לעשות את זה. כן, הביטוי מידת חסידות הוא כמובן לא ביטוי ניטרלי. זאת אומרת, מי שיעשה את זה תבוא עליו ברכה, הוא צדיק גדול, אבל אתה לא יכול לחייב בן אדם לעשות את זה. וכאן כמובן עולה השאלה, ממה נפשך? אם אתה באמת חושב שזה כמו הריגה, אז למה מותר? זאת אומרת, הרי להרוג את עצמי כדי להציל את השני, או אפילו בספק סכנה, אסור לי להכניס אפילו לספק סכנה כדי להציל את השני. אז אם אתה אומר שזה נקרא כמו הריגה, אז למה אם אני מסכים אז כן מותר? שאלה לא לגמרי ברורה ברדב"ז. אז כאן יכול להיות שאפשר לומר שפיקוח נפש דוחה את איסור חבלה, את האיסור הזה של הורדת איבר. אז אנחנו חוזרים למוקד הראשון, כן, אז על השאלה הראשונה. אז אם זה ככה, אז למה לא בעל כורחו? למה צריך את ההתנדבות שלו? אז אם זה דוחה את האיסור, אז מה הבעיה? אז אני יכול גם לכפות עליו את העניין הזה. למה נפשך? קשה מאוד לחלק בין מצב שעושים את זה בעל כורחו לבין מצב שהוא מסכים. אם זה אסור, זה צריך אסור בשני המקרים. אם זה מותר, בין אם זה בגלל שפיקוח נפש דוחה את זה, ובין אם זה בכלל לא נקרא חבלה, כי חבלה לצורך הצלה היא בכלל לא נקראת חבלה, מה שלא יהיה, איך שלא נגדיר את זה, כאן אז צריך להיות בשני המקרים, מותר. מה, איך אפשר לעשות סברה שמחלקת בין מצב שהאדם מסכים לבין מצב שהאדם לא מסכים? נדמה לי שהאפשרות היחידה להסביר דבר כזה זה באמת לומר שיש כאן היבט נוסף שאותו לא העלינו עד עכשיו, וזה היבט שזה בעצם גזל, סוג של גזל. למעשה בתשתית הרעיונית זה כמעט הפוך למה שאמרתי עד עכשיו. מה שאמרתי עד עכשיו זה שלאדם אין בעלות על הגוף שלו, כמו שהרדב"ז עצמו אמר, אין בעלות על הגוף שלו, כיוון שכך שהוא מודה על משהו שנוגע לגופו, זה לא נקרא הודעת בעל דין.
בטח של השני אין בעלות על הגוף שלי. אבל קל וחומר של השני אין בעלות על הגוף שלי.
אתה מכניס את זה למושגי גזל, אתה מכניס את זה למושגים של פגיעה בזכויות של הזולת. זה לא, אבל להגיד, זה פגיעה איסור כלפי שמיה. זה מה שאמרנו, איסור הנאה, חובל, כך תפסנו עד עכשיו את האיסור כלפי שמיה. בסדר, זה איסור רגיל, איסור לא תעשה. כשאתה מכניס את זה למושגים של גזל, אתה בעצם הופך פתאום את כל המערכת היסודית שלפי התדם, אתה בעצם אומר, רגע, הוא כן בעלים על זה, זה שלא. ובעצם כשאתה לוקח את זה ממנו, זה כמו גזל, ואסור לך לגזול. עכשיו, צריך להבין עדיין, אז מה אם אסור לגזול, אבל פיקוח נפש, הרי אני גוזל כדי להציל את החיים של השני. אז כאן כבר נכנסת מערכת תיקונים שכבר דיברנו עליה בעבר, וזה שיטת רש"י ובבא קמא, שזה פעם דיברנו, שאומר שאסור לאדם לגזול או להציל את עצמו בממון חברו, שזו שיטה יחידאית, שאסור לאדם להציל את עצמו בממון חברו, זאת אומרת, יערג ואל יעבור על איסור גזל. רוב הפוסקים חולקים על רש"י, אבל הזכרתי כבר אז, שגם הפוסקים שחולקים על רש"י, לא חולקים עליו, חלקם לפחות, לא חולקים עליו במישור העקרוני, אלא רק טוענים שבעצם מותר לי לעשות את זה. למה? כיוון שכשאני לוקח את הכסף של הזולת כדי להציל את עצמי, אני בסך הכל מבצע את החובה שהייתה מוטלת על הזולת לעצמו. הוא עצמו היה צריך להשקיע את הכסף כדי להציל אותי. הוא חייב הרי להשקיע את הכסף כדי להציל אותי. תורה אומרת, לא תעמוד על דם רעך. אז כיוון שכך, הכסף משועבד להצלתי. אם זה משועבד להצלתי, גם לי מותר לקחת את זה. אבל אם יהיה מצב שבו האדם לא חייב לתת את זה כדי להציל אותי, כמו דיברנו אז על גוי, אולי זאת הייתה אחת הדוגמאות, יוצא שגוי יותר חמור, להציל נפשי בממון של גוי יהיה יותר חמור משל להציל את נפשי בממון של יהודי. אבל כאן יש דוגמה אחרת, מה קורה פה? הרי כאן הבן אדם לא חייב לתת את האיבר, זאת הייתה ההנחה הראשונית של הרדב"ז, נכון? חייב הוא לא חייב. אז אם הוא לא חייב, אז יכול להיות שגם לי אסור לקחת את זה, כי גם מצד איסור גזל זה יהיה אסור פה. למה? בגלל שאם הוא לא חייב, אז זה לא משועבד להצלתי. אז מה? אז נשאר פה איסור הגזל. ובמקום שאיסור הגזל נשאר, אז לא רק רש"י אומר שאסור. גם הרשב"א, מה שהבאנו אז את תשובת הרשב"א ועוד, אומרים גם הם שזה אסור. אז כל מה שמותר לי לקחת את הכסף של הזולת כדי להציל את עצמי, זה כיוון שגם הזולת היה חייב לתת את הכסף כדי להציל אותי. יש עליו מצווה, לא תעמוד על דם רעך. או איסור לא תעמוד, לא תעמוד על דם רעך. אבל כאן הרי אין עליו איסור או חובה למסור את האיבר שלו כדי להציל אותי. נכון ככה הרדב"ז אמר למעלה. אם אין עליו את החובה הזאת, גם לי אסור לקחת ממנו. זה איסור גזל. אז הנה אחת ההשלכות למה שדיברנו שם. שלמרות שזה רק איסור גזל ולא איסור המתה, כמו שדיברנו קודם, עדיין יהיה אסור לעשות את זה כדי להציל את החיים של השני. אבל פה תהיה השלכה גדולה. מה קורה אם הוא יסכים? אם הוא מסכים, אז זה כבר לא גזל. נכון? אם באמת אנחנו מדברים במונחים של איסורי גזל, לא במונחים של איסורי בן אדם למקום, אז במונחי גזל, אם הבן אדם מוכן, הבן אדם מוכן לתת, אין בעיה. הנה לנו הסבר להבדל בין כשאדם מוכן לבין לעשות את זה בעל כורחו. זה נדמה לי ההסבר היחידי שאני מצליח להבין, למה יש הבדל בין תרומת איבר מתוך הסכמה של אדם לבין תרומת איבר בלי הסכמה של אדם. אם זה סתם איסור חובל, שאנחנו תופסים אותו כאיסור בן אדם במקום שאיסור פשוט, זה היה צריך להיות אסור, זה היה צריך להיות מותר בגלל פיקוח נפש, אני הולך להציל נפש עם זה. זה דוחה את כל האיסורים שבעולם. אלא מה אומרים לי? לא, זה איסור כזה שהוא כמו המתה, זה המתה של איבר. ולכן לא עושים אותו אפילו כדי להציל נפשות, כי לא הורגים אחד כדי להציל את השני. נכון? אז אם זה ככה, אז חוזרת השאלה הפוכה, אז למה בהסכמתו מותר? התשובה היחידה זה איזשהו שילוב, קומבינציה בין שניהם, ותשימו לזה שילוב מאוד לא טריוויאלי. נדמה לי שיש פה איזושהי אינטואיציה שההלכות מגיעות אחריה. האינטואיציה אומרת שככה זה נכון, זה הגיוני. עכשיו, איך להכניס את זה לפוס ההלכתי זה מאוד לא ברור. כי אם זאת המתה, אז גם בהסכמתו אסור לי. לבן אדם אסור גם בהסכמתו להמית את עצמו או את חלקו כדי להציל את הזולת. אם זה איסור רציחה, אסור לעבור לאיסור רציחה כדי להציל את הזולת. אלא מה? אתה אומר לי, זה גזל? אם זה גזל, אז זה לא איסור רציחה. אז מה הבעיה? גם בלי הסכמתו אולי מותר כדי להציל את הזולת. לא, גזל לא. כיוון שאם זה גזל, אז גזל מהסוג הזה שהוא לא חייב לתת, שהוא לא חייב לתת אותו, גזל כזה לא מותר כדי להציל את הזולת. אז יש פה איזשהו שילוב של איסור גזל עם רציחה. זה רציחה שהיא רק, שיש לה מימד של, זה רציחה שהיא בן אדם לחברו, לא בן אדם למקום. נקרא לזה כך.
איזה גזל זה אבל?
מה?
איזה גזל?
הוא גוזל למען העבר.
מה? איזה גזל זה המונות האיסור גזל. גם זה גזל ממון, זה ממון של ממון, דברים קטן של ממון.
למשל, כן.
מה?
ממון. אתה עושה שומה לבן אדם כמה שווה לו להיות עם איבר ובלי איבר, אז הוא ישלם על זה כסף, נכון? עושים בהלכה הרבה פעמים שומות כאלה. כשאתה חובל באדם, איך עושים את השומה? לוקחים את האדם לשוק, ושמים אותו, כמה שווה הוא, כמה הוא היה שווה כשהוא היה שלם, וכמה הוא שווה בלי האיבר. זאת אומרת שהאיברים, אפשר לעשות להם שומה.
אתה חייבת כי חבלת אותו, לא כי גזלת ממנו.
אתה משנה, אבל אתה רואה שהאיבר הוא שווה כסף. אפשר לשום אותו. אז למה שאי אפשר יהיה לגזול אותו גם? זאת אומרת, זה אותו דבר. אם אתה מתייחס אליו כשווה כסף, אז כמו שאפשר לחבול בו, להזיק לו, סליחה, אתה גם שם מושגי מזיק, אז אפשר גם לגזול. כל מושגי הממונות שייכים גם לגביו. אתה יודע, יותר מדי, הרי הרמב״ם, מהרמב״ם יוצא שמישהו למשל לוקח אשת איש, גם הוא עבר על גזל. הרמב״ם יוצא שזה עבר על גזל, לקחת אשת איש. לפחות לגבי בני נוח, חוץ מהעבירה של העריות, כמובן, לא במקום. חוץ מהעבירה של העריות, יש פה גם עבירה של גזל. אז רואים שגזל אפילו לא צריך להגיע באמת להיבטים המוניים. אתה לוקח משהו שבמהותו שייך למישהו אחר, אתה עובר על איסור גזל. ואישה זה אפילו לא שייך, במובן, זאת אומרת, זה לא, ברוף זה יותר. אישה לא שייכת לבעלה, אין קניין לבעלה ואישה. היא שייכת לו במובן האיסורי, במובן של זיקת קידושים. אין פה, זה לא בעלות. ואפילו רק ירמה מדבר על דין גזל. אז אם זה יותר רחב ממה שחושבים בדרך.
ומי אמר
שבאמת
חייב להיות
הסבר
אם הוא רוצה או לא רוצה?
אז בא זאת אומרת. שמידת חסידות, אסור לקנת, אבל מידת חסידות יבורך מי שיעשה את זה. אז רואים שבהסכמתו מותר, שלא איך להבין דבר כזה. אתה להבין, זה אותו רדבד שעל הרמב״ם אומר שהגוף של אדם לא מסור ברשותו, הוא לא שייך לו. ההסבר היחידי שאני יכול להגיד לרדבד הזה זה מדיני גזל. זה מאוד מוזר, ולרחוד על שני השתי החתונות האלה, והפואנט הוא היה זאת בכל הזמן עולה. עכשיו, במקום שבאדם, זה היה בקשר למצב שאין לי סכנה. אז עוד פעם, נדמה לי שזאת הסכמת כל הפוסקים היום. בעניין הזה יש קונצנזוס. לקח כמעט קונצנזוס, יש בודדים ש... כמעט קונצנזוס, שאם רוצים לקחת איבר ממישהו שהוא חי, הוא יישאר חי, הוא יכול לחיות גם בלי האיבר הזה, כדי להציל מישהו אחר, אסור לעשות את זה בעל כורחו, ומותר לעשות את זה ברצונו, אולי אפילו מצווה. זאת אומרת, לא רק אולי. לפי רובם, מצווה גדולה הוא יעשה אם הוא הסכים, אבל אי אפשר להכריח אותו. יש גם האינטואיציה האנושית הפשוטה אומרת את זה, אני אומר שבדרך כלל זה כך. ההלכה בסופו של דבר מגיעה למה שהאינטואיציה הפשוטה אומרת, אחרי כל ההגדרות והכל, אנחנו בסך הכל נמצאים, נדמה לי, במקום די קרוב, בדרך כלל. טוב, ואם לא, אז צריך לבדוק את זה בשבע עיניים. אני בדרך כלל נותן לחשוב שזה יותר פעמים ככה מה שהם חושבים. דיברנו על זה כשהפרדה טוב מיסיאן, למשל, ועוד דוגמאות נוספות. המקרה הבא זה מצב שבו התורם נכנס לספק סכנה. הזכרתי קודם שהגאות מימונים מביא בשם הירושלמי, שיש חובה על האדם להיכנס לספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. אני רואה מישהו תובע בנהר, ואני שחיין בינוני, אבל הוא הולך לטבוע. עכשיו, אם אני אקפוץ, יש סיכוי מסוים שאני אטבע. אבל יש סיכוי שלא, יש סיכוי שאני אצליח להציל אותו. האם מותר לי לקפוץ לנהר כדי להציל אותו? או האם אני חייב או האם אסור לי? כל קשת הדעות קיימת. הגאות מימון יטען שאני חייב, למרות שאני מסכן את נפשי. כיוון שאני בספק והוא בוודאי בריא בשם הבריא עדיף, אני צריך לסכן את נפשי כדי להציל אותו, חובה. הוא מביא את זה בשם הירושלמי, על הירושלמי כבר חולקים עליו, זאת אומרת, בירושלמי עצמו זה בכלל לא ברור שזה ככה, אבל ככה גאות מימון אומר, להלכה זה ודאי לא נכון. זה ודאי נדחה. השאלה אם מותר או לא, זה מחלוקת בין הפוסקים עד ימינו. כמו שפיינשטיין טוען שמותר. מותר לי להכניס את עצמי לספק תקנה כדי להוציא את השני, או כמו הרדב"ז, אני לא חייב, אי אפשר להכריח אותי, אבל מותר. לא רק שמותר, כנראה שזה גם ראוי לשבח אם תעשה את זה, אני מניח. זאת אומרת, זה לא סתם מותר במובן ניטרל. ויש הרבה פוסקים, אולי נדמה לי אפילו הייתי אומר רוב הפוסקים, אומרים שאסור. שבורה אפילו כותב נדמה לי, שאסור. לא רק שזה לא חובה, אלא אומרים שממש אסור. זאת אומרת, אסור לך להכניס את הזולת לספק סכנה אפילו כדי להציל את הזולת. כמובן, יש יוצאי דופן כמו מלחמה. במצב שאנחנו נמצאים במלחמה, שם זה תמיד השאלה, למה מותר להיות חייל? אתה מכניס את עצמך בספק סכנה כדי להציל את הציבור, את העם, אני לא יודע, את המדינה, מסכנה. שלא, אבל אסור. להלכה, רוב הפוסקים אומרים שאסור לי להכניס את עצמי לספק סכנה כדי להציל את השני מוודאי סכנה. אז איך זה שמותר להיות חייל? זה דין מלחמה, כל מיני דברים כאלה, זה כבר שאלה. מכניסים למושגי הקולקטיב שגם עליהם דיבר. אז בהקשר של תרומת האיברים, עוד פעם, כאן עכשיו השאלה עולה באופן כפול, כשאני מדבר על תרומת איברים. כי באופן הפשוט זה ממש המקרה של ההגעות באימונים. ההגעות באימונים בעצם זה אותו מקרה, נכון? אני בעצם מכניס את עצמי לספק סכנה, כי אני הרי נכנס לסכנה. מדובר שם בסיטואציה שתרומת האיבר מכניסה אותי לסכנה. כדי להציל את השני מסכנה ודאי. לכאורה, כל הדעות שראינו קודם, אלה הדעות שגם יהיו... אלה הדעות שגם יהיו כאן, נכון? כמובן, עוד פעם, זה יהיה תלוי בשאלה האם אני מדבר על לעשות את זה בעל כורחו של מישהו או בהסכמתו. בעל כורחו של מישהו, לכל הדעות אי אפשר לעשות את זה. אני לא יודע אם יגידו את זה גם לפי הגאות מהאימוני. אני לא 100% בטוח, למרות שנטיית הלב שלי אומרת אפילו לשיטתו. הוא לא נפסק להלכה, זו סתם שאלה תיאורטית. אבל יכול להיות שלפי הגאות מהאימוני, שבאדם חייב להכניס את עצמו לספק סכנה. כדי להציל את השני, אולי במצב כזה אפשר אפילו לעשות את זה בעל כורחו. כי הוא חייב, במקום אחר, בדיוק כמו שהאדם מציל את ממון חברו, ויש האדם חייב להשקיע את ממונו כדי להציל את זולתו. בסדר? ואז לפי זה אולי אפילו אפשר לעשות את זה בעל כורחו, שימו לב, לפי זה יצא גם נגד הרדב"ז הקודם. כן? כי במקום שאני בכלל לא נכנס לסכנה, אז ודאי וודאי שיעשו את זה בעל כורחי, נכון? אפילו להכניס אותי לספק סכנה, אולי יהיה מותר. אז אם אני בכלל לא נכנס לספק תקנה, ודאי שאני אעשה את זה בעל כוחי, אבל הסכמת כל הפוסקים שזה לא נכון. אני רק אומר, אני לא יודע מה יגיד ההגעות מים, אני לא משנה, הוא לא נפסק להלכה. אבל ברור, כל הפוסקים מסכימים כאיש אחד. בעל כוחו לא יעלה על הדעת, זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה. לגבי בהסכמתו, אם הוא מסכים, אז לכאורה אנחנו נכנסים לשאלה של ההגעות מימוני, ובאמת רוב מוחלט של הפוסקים עושים. עושים תרומת איברים כדי להציל מישהו אחר, אם אני נכנס לספק סכנה. ישנן חריגות במקומות שבהם יש הבדל בין התורם לבין הנתרם מבחינת ערך החיים. ודיברנו על זה כבר בה, כשדיברנו על התורה, מי אמר לדם עדידת תשומת כפי? מי אמר שאדם שלך אדום יותר ויערג ועל יעבור לגבי רצח? דיברנו שם, מה קורה במצב שאדם שלי באמת הוא כן תשומת כפי? אם במקרה הוא כן, למשל מישהו שנוטה למות. קריפה, כל מיני דברים מהסוג הזה, עובר, כל מיני אנשים ש, או יצורים שהחיים שלהם שווים באמת פחות, או הסיכוי שלהם לשרוד הוא נמוך יותר. במצב כזה כן יש מקום להעדיף חיים של האחד על החיים של השני.
רגע, אם מישהו פצע מישהו, ועכשיו הוא צריך לתרום איבר כדי להציל אותו. אפשר גם להגיד שדמו...
בגלל שהוא השם.
הוא גרם למשוואה כמו
שם. נראה לי שכן. לא גרם מדין רודף. כן. אז כאן יש כאלה שבאמת מסתייגים, אגב גמרות בוראיות, יש ראיות מגמרה ויש פוסקים שאפילו מביאים את זה, שאם למשל מדובר בתלמיד חכם גדול שהציבור צריך אותו גם מותר. מותר לי להיכנס לספק סכנה כדי להציל את החיים של מישהו, ואני לא חושב שהכוונה דווקא תלמיד חכם, אלא מישהו שהציבור צריך אותו. אם יש איזה רמטכ"ל, ואין רמטכ"ל אלטרנטיבי, לא יודע, מצביא צבאי, שאין, בלעדיו אנחנו לא יכולים לנהל את המלחמה. אותו דבר, זה לא משנה דווקא תלמיד חכם. תלמיד חכם פה הוא רק במובן שהציבור צריך אותו, שלא כאלה עלו בהקשר של השואה, למשל. כשהיה דיון את מי להציל, מתוך קהילות שהייתה איזושהי אפשרות להציל מישהו. האם יש עדיפות לאדמו"ר, עדיפות לרב, או למי שלא יהיה, כי הקהל צריך אותו, הציבור צריך אותו. יש על זה הרבה, הרבה נגיד, זה, לא, זה בדרך כלל לא מתנהל במישור ההלכתי. יש הרבה ביקורות בהקשרים לא הלכתיים שעולים על כל מיני אדמו"רים שהצילו את עצמם פה והצילו את עצמם שם. תמיד התירוצים הם, לא הייתי מישהו שעושה את הדיון באופן מסודר. תמיד התירוצים הם שהציבור צריך אותם.
אסתר פרמשטיין, אשתו של ראש הלכו בספר בסתר עם, מביאה נגיד מכתבים של חסידי גור נדמה לי. ואומרך חסידים שפעלו להצלת הרבי תוך ידיעה, הם משאירים לכם את זה בכתב, שהידיעה שהוא זה שמסוגל שבזכותו תתקיים החסידות, תתקיים הדבר עכשיו זה, הבנאדם הולך ביודעין, הולך ביודעין להציג את הרב.
לא, זה משהו אחר, אני כבר מדבר אחרי.
אנשים שתוך כדי מעשה יודעים שהם למעשה מקריבים את חייהם שהרב נצל. זה לא שהרב פוסק, אתם צריכים להקריב את חייהם כדי להציל אותי. אלא
הם הזכירו, ברור.
אלא הם הולכים מתוך ידיעה שזה
מה שהוא לא יכול לכפות. זאת אומרת, זה מוסכם עדיין. לכפות במצב שיש מישהו שהציבור צריך אותו. לכפות מישהו אחר לקראת ספק תקנה אי אפשר. אפילו אם הציבור צריך אותו.
משהו מה זה לא שאלה אם מותר לו. דרך אגב, יש פה מזעזע, זה נפלא.
כן, זה סכנה
מזעזע. הרב שפיר משלטון, שידע לפני כולם, על שני אנשים שברחו מחנו, המחנה ראשון שהם ניתו את היהודים, והם ברחו, והם נשארו בחיים, הם נכנסו לקטריקו, ניגשו לרב, בסכנה גדולה הוא קיבל אותם, האמין לכל מילה שלהם, והוא נשאר לפני אופציה, הוא היה מנהיג הציבור, גם הלא דתי של העיר. או לברוח עם משפחתו, כמו שהרבה בני אדם היו עושים, או לקוות, כן, ולהישאר על מנת שלא לגרום לוואקום, כן? הוא ידע והלך לרכבת ביודעים שמשמידים אותו. וזה גלות אדירה, זה פשוט...
ים סקורצ'ה,
גם היה כאן. ים סקורצ'ה, כן.
אבל זה לא צריך סכנה, זה סכנה ודאית.
מה?
מה
שאורי, מה שיוסי אומר. שחסידים פועלים להציל את הרבי.
זה מדובר בסכנה ודאית. לא יודע.
כי הם אומרים.
יכול להיות שגם ככה, יכול להיות שגם בסכנה ודאית זה מותר. יש הרי דיני קדימה והוריות לגבי דיני קדימה בהצלה, שם הסוגיה היסודית. בסוף מסכת הוריות יש דיני קדימה בהצלה. מי מצילים לפני מי? שני אנשים נמצאים בסכנה ואתה יכול להציל רק את אחד מהם. אז מי שיש שם דיני קדימה, את מי מציעים לפני מי? אז מי חכם קודם מעם הארץ.
ועם הארץ פועל להצלת, עם הארץ זה לא כזה, לא המרץ עם המאס, זה אותו יהודי ששוקל בדעתו שהוא יקריב אותך כדי להציל את הרבי, הוא לא עם הארץ.
לא,
עוד נפר ונכתב, אבל יש פה איזושהי הבנה של החשיבות, בין אם הוא טועה, בין אם לא, הוא לא איזה עם הארץ שזרקו אותו לכלבים.
לא, עם הארץ לא במובן של גנאי, אבל במובן שלא, הוא לא המנהיג שהציבור צריך אותו. זה אני מתכוון לומר. טוב, אני רוצה להספיק את המסור של דבר, אני בקושי מגיע. אז זה לגבי ספק סכנה, בואו נחתוך את זה כאן, זה פחות או יותר התמונה לגבי ספק סכנה. מה קורה לגבי מת? הוא מת, או תרומה כן של גוסס, טריפה, מישהו שעומד למות, מישהו שמת כבר לחלוטין לגמרי, נדמה לי שגם כן, הבעיה היא פחותה. כשמדובר על תרומה להציל חיים, יש פוסקים שאומרים שעדיין אסור. אני יודע כשהוא הביע את הסכמתו. כשהוא לא הביע את הסכמתו, יש הרבה פוסקים שאומרים שאסור. אפילו בתור מת גמור. אבל אם הוא הביע את הסכמתו, כמעט כל הפוסקים מתירים, שהוא מת בוודאי על פי ההלכה. וזה זה מותר, להלכה זה מותר. השאלה היא מה קורה כשהוא עוד לא לגמרי מת, וזה בעצם הבעיה המודרנית. כלומר שאנחנו צריכים לקחת איברים מהאדם שהם עדיין מתפקדים. כל איבר, לכל איבר יש תנאים רפואיים, מתי אפשר לקחת אותו, מתי שייך לתרום אותו, יש הרבה מאוד שאלות עולות בהקשר של כבד ולב, ששם אתה צריך מוות מוחי, כי אחרת הוא באמן חי, שאתה לא יכול לקחת ממנו את זה, אבל שהלב עדיין מתפקד, למשל שמחזיקים את האדם עם מכונות, והלב והנשימה עדיין ממשיכים באופן מלאכותי, לא באופן עצמוני, מה שנקרא, לא מעצמם, אלא באופן בסיוע מבחוץ, והמוח כבר מת. אז השאלה אם במצב כזה האדם כבר נקרא מת או לא, יש פה דיון הלכתי מאוד מסובך, שאני לא אכנס אליו כאן, אני גם לא יודע את כל פרטיו. השאלה היא מה נקרא רגע המוות על פי ההלכה. זאת שאלה שהיא נדונה גם בהקשרים לא הלכתיים, בהקשרים משפטיים ורפואיים, וגם בהקשרים ההלכתיים, וכמובן אין צורך להגיד, אני כבר נזכרתי לשאלה הזאת לא פעם, שהקביעה הזאת היא לא קביעה רפואית. מה נקרא רגע המוות זו קביעה ערכית, לא קביעה רפואית, כי הנתונים הרפואיים הם נתונים ברורים. זאת אומרת, השאלה היא מה קורה כשהמוח מת ומה קורה כשהלב מת, ידוע מבחינה רפואית. עכשיו השאלה היא רק מה נקרא מת. השאלה מה נקרא מת היא לא שאלה רפואית. זו שאלה של הגדרה, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מבחינה ערכית, מי בעינינו נקרא בן אדם מת. הרופא רק יכול לתת פה את הנתונים, הוא לא יכול לקבל את ההכרעה הזאת. לכן, אם העולם הרפואי מחליט, נגיד, שמוות מוחי זה נקרא מוות, זה לא אומר שההלכה גם צריכה לקבל את זה. זאת לא קביעה, זה לא חוות דעת מקצועית. אז זה דיברתי בכמה הקשרים על ההבחנה, דיברנו על מהירות מופרזת בדרכים וכל מיני דברים כאלה, שהקביעה הרפואית והקביעה ההלכתית לא בהכרח צריכות להתלקט. לא כמו שלא צריכות להתלקט, אין קביעה רפואית בעניין הזה. יכולה להיות קביעה של ההסתדרות הרפואית, אבל זאת לא קביעה רפואית. זאת קביעה, זאת הסכמה נורמטיבית.
למה? אם זה על חזור.
אם זה על חזור, זה לא לא נכון. יש הרבה תהליכים שהם על חזור, והאדם לא מתחמם. טריפה זה על חזור.
גם אני על חזור, תוך מקסימום 60, 70, 80 שנה, אולי אפילו הרבה פחות.
זה על חזור.
זה על חזור.
זה לא שיקולים.
רגע שונת, אתה בעל חזור, שאלה היא כמה.
גם אם זה, כן, גם אם זה בלי הכרה.
לא משנה, הפונקציות הרפואיות, הרופא יכול להגיד לי מה הפונקציות הרפואיות שקיימות בכל מצב. אבל להגיד מה נקרא מת, זאת קביעה ערכית, זה לא קביעה נורמטיבית, זה לא קביעה רפואית. דיברנו על זה, מהי המהירות המותרת בכביש, גם זאת לא קביעה מקצועית, זאת קביעה נורמטיבית. אז כאן אותו דבר. אז לכן יש פה ויכוחים גדולים סביב קביעת רגע המוות. מה שהנקודה שבה אני רוצה להתמקד בדקות האחרונות שעוד נשארו לנו, אני אספיק לי כדי להסביר את העיקרון. כל הדיונים שאני מכיר לפחות, סביב החוץ מאחד, זה המאמר שפה אני מביא, כל הדיונים שאני מכיר לפחות בהקשר הזה, זה דיונים שעוסקים בשאלה מה רגע המוות. זאת אומרת, אם בן אדם נגיד למשל לגבי השתלת לב, בן אדם מוחו מת, וזאת שאלה גדולה עד כמה באופן ודאי אפשר לקבוע את זה, זה לא כך פשוט, אולי עכשיו היה איזשהו שיפור רפואי, אני לא מכיר לגמרי בפרטים, הייתה בעיה לאורך לא מעט שנים לדעת שבאמת המוח מת, כי צריך לעשות בדיקות גזע המוח וכולי, ששם כנראה לא כל כך פשוט לבדוק את זה. אבל בהנחה שאנחנו יודעים שגזע המוח מת, הכל מת לגמרי, המוח כבר לא מתפקד, ומחזיקים את מערכת הלב והנשימה באופן מלאכותי, כדי שהאיברים עדיין יתפקדו ואפשר יהיה לקחת אותם. השאלה הגדולה היא אם האדם כזה נחשב מת או לא. וזאת שאלה, ויכוח גדול בין הפוסקים, יש לא מעט פוסקים שאומרים שלא. כי המוות, לפי כמה מקורות בגמרא, המוות תלוי בנשימה. אז כל הזה, בן אדם כן, צבים חותמו, עושה זה בתחת מפולת של המוח ביומה, ואז, כיוון שהמוות תלוי בנשימה, כל עוד האדם נושם, אז גם אם המוח שלו מת, הוא נקרא חי על פי ההלכה. כך אומרים כמה פוסקים. יש כאלה שמחלקים בין נושם באמצעות מכונות לבין נושם מעצמו. הגמרא מדברת על מי שנושם עדיין בעצמו, לא ממכונות. אז זה עדיין אינדיקציה לזה שהוא חי. ואם אני מחזיק אותו עם מכונות, זה לא נקרא שהוא חי. אז זה חילוק אחד. מה שהנקודה החדשה שאני רוצה להעלות כאן, זה שלדעתי כל הדיון הזה לא רלוונטי. וזה הדיון היחידי שאני מכיר, שנעשה בסוגיה הזאת, למעט במאמר אחד שאני מכיר אותו. זה נתתי גם בארטל או לקרון, לא דיברנו, כי זה נגמר השנה שם.
עכשיו הוא בוחר.
כן. אז למה? כי ההנחה פה אומרת שאם הבן אדם חי, אז ברור שעצור. ולכן מאוד חשוב לדעת מהו רגע המוות, ממתי הוא מפסיק להיות חי ומתחיל להיות מת. אבל לעניות דעתי, גם אם הבן אדם חי זה מותר. אם הוא מסכים, דבר כרגע רק שהוא הסכים, זאת אומרת הוא נושא כרטיס אדי, עדי, לא קורא,
עדי.
הוא כתוב שם שהוא מרשה לקחת איברים מגופו בנסיבות שנוצרות. מה קורה במצב כזה? נגיד שהוא חי, בצורך הדיון, בסדר? אז אם הוא חי, אנחנו חוזרים לשאלה של האם מותר לבן אדם חי לתרום איבר, נכון? כמובן השאלה היא לאיזה מהמקרים אנחנו מדברים. מדובר פה על מקרה של אדם חי, שכשיקחו ממנו את האיבר, הוא ימות. הרי אחרי שלוקחים ממנו, נגיד שהוא נקרא חי עכשיו, המוח לא מתפקד כבר, הוא מת המוח, הלב והריאות עדיין בדרך מכונות נושמים, בסדר? וכשניקח ממנו את הלב, אמרנו, הוא מת, נכון? זאת אומרת, יש פה בעיה שבה עדיין לא עתקנו, רק רמזתי עליה. זה מצב שבו יש בן אדם חי, שנותן איבר ומת בזה. מקריב את חייו כדי להציל את הזולת. זה נשמע מוזר. מקריב את חייו בהקשר הזה, זה נשמע מוזר. איזה חיים כבר. אבל כן, בהנחה שהוא חי, זאת הסיטואציה. הוא מקריב את חייו. הטענה שלי שדבר כזה מותר גם אם הוא נחשב חי. זה הנקודה שאני רוצה להגיד פה. ולכן כל הדיונים אודות רגע המוות לא רלוונטיים לכרטיס עדי. זה אני יודעתי. אני דולה פותקים מורים אחרת, אבל אני אומר, זה כך נראה לי. למה? בגלל שכשבן אדם נמצא במצב שהוא טריפה, מפורש בחלק מהפוסקים שהוא יכול לתת איברים שלו כדי להציל מישהו אחר. טריפה. אדם שעומד לחיות עד 12 חודש. יכול לתת איברים שלו למישהו אחר אפילו אם הוא ימות מזה. למה? כיוון שמותר לו להקריב חיי שעה שלו כדי להציל חיי עולם של הזולת. כל מה שאמרו, יש שני סוגי חי בקיצור. יש חי שיש לו חיי שעה ויש חי שיש לו חיי עולם. מה שאמרו שאסור לי להקריב את חיי, לא רק שלא עושים את זה בעל כורחי, אלא אסור לי להקריב את חיי כדי להציל את הזולת, זה כשהחיים שלי הם חיים מלאים. אבל כשהחיים שלי הם חיי שעה, שימו לב, לחלל שבת עליהם כמעט לכל הדעות, למעט בודדים מחללים. אני נחשב חי לעניין זה. מצד שני, לתת את חיי השעה שלי כדי להציל חיי עולם של הזולת, מותר.
למה מחלים שבת בשביל הוא שמונשם למכונה? הוא לא ישמור יותר שבת, הוא לא עושה כלום, הוא פסיבי.
הוא שמונשם למכונה, זאת שאלה גדולה. על הצד שהוא חי, זה אולי ייכנס לדיון של לחלל שבת בשביל להציל חיי שעה. אני מניח שיהיו פוסקים שבאמת יפירו כאן. אני מדבר כרגע על לחלל שבת, אבל אינם שעוד מסתובב בינינו. רק הוא הולך למות תוך יום ימיים.
כן, הוא בינתיים יעשה עוד שתי מצוות, יאמר שכן ברכות. יעשה מצווה איזושהי.
אז המאירי באמת זה הנימוק שהוא אומר, יש אחרים שאומרים שלא צריך להגיע בכלל לזה, לא הולכים מהנימוק של חלל שבת אחת כזה שישמור שבתות הרבה, יש עוד נימוקים בגמרא. אז אפילו הוא לא ישמור שבתות הרבה, באמת האור החיים על התורה אומר שכיוון שהוא לא ישמור שבתות הרבה, עשו. זה אמרתי, יש בודדים שאוסרים, אבל אוסרים לחלל שבת כדי להציל חיי שעה. רק חיי עולם, לא חיי שעה. בגמרא כתוב שמצילים של חיי שעה, אז תראו, טוב, לא, זה פרשייה מסובכת, אני לא נכנס לזה עכשיו. מה שאני רוצה רק להגיד לענייננו, שחיי שעה זה מין יצור כלאיים. הוא מופיע בגמרא, אבל ההתייחסות מאוד אמביוולנטית, לא לגמרי ברור מה הסטטוס שלו. בגדול, מה שהסטטוס שלו אפשר להראות מכמה ראיות, שהסטטוס שלו זה סטטוס ביניים. הוא נקרא חי לכמה וכמה דברים, אפילו להתיר חילול שבת כדי להציל אותו, וכולי. לעניין זה הוא נקרא חי. לעניין זה שאסור לקחת ממנו איברים, ודאי בלי הסכמתו, ועדיין הוא נקרא חי לפי... במצב של מוות מוחי, לפי חלק מהפוסקים. מצב שהוא ממש חי, אבל בחיי שעה, לפי כל הפוסקים. בסדר? אז אסור לקחת את זה. אבל מה קורה אם הוא מסכים? אז אם הוא מסכים, אז מה אכפת לי מהרגע המוות? אבל גם אם הוא היה חי ממש, הוא מסתובב ומתפקד, אז ידוע שתוך יום יומיים הוא מת. זאת אומרת, הוא מאוד חולה כבר, ממש בזמן, בסוף הדרך. אבל אם הוא אומר, קחו ממני איבר כדי להציל מישהו אחר את החיי העולם של מישהו אחר, מותר לו לעשות את זה. אז מה זה משנה אם הוא נקרא חי או נקרא מת? זה מייתר את כל הדיון בשאלה מתי רגע המוות ההלכתי. כי אם באמת מותר לאדם לתת איבר כשהוא חי חיי שעה, ואפילו אם הוא מוסר את השום הזה, הוא הורג את עצמו. כך כותב החזוניש, כך כותבים כמה פוסקים, שבן אדם מותר לו להקריב חיי שעה שלו כדי להציל חיי עולם. קודם כל כדי להציל חיי עולם של עצמו. האם מותר לאדם להקריב חיי שעה שלו כדי להציל חיי עולם של עצמו? מה הסיטואציה? למשל, אני נכנס לניתוח, כרגע אני חולה מסוכן. הצפי הוא שתוך כמה ימים אני גומר את הקריירה. בסדר? אני נכנס לניתוח, אומרים לי הרופאים, תראה, הניתוח הזה 50-50. לא צריך אפילו 50-50 לפי הרופאים, כאילו, אבל נגיד. 50-50. 50% אתה מת בניתוח. ואז מה? איבדת את החיי שעה שעוד נשארו לך, את הכמה ימים שעוד נשארו לך. 50% אנחנו מצילים אותך, ואז אתה מקבל חיי עולם. אז האם מותר לי להקריב ספק חיי שעה, יכול שאני אאבד את החיי שעה שלי, להכניס אותי למצב שאני אאבד את החיי שעה שלי, כדי להציל, אפשרות להציל חיי עולם. אז זה יש כמה וכמה ראיות שמותר, וכך נוקטים, רוב גדול של הפוסקים, נוקטים שזה מותר. כך מותר להיכנס לניתוח מסוכן. ניתוח מסוכן, אחרת היה אסור להיכנס. אם אני בסכנה, אבל הניתוח עצמו יש סכנה שאני אמות ממש ממנו. רוב הפוסקים מתירים, כמעט כל הפוסקים מתירים. כאן כמובן המצב הוא טיפה עדין יותר, כי אני מקריב חיי שעה שלי בוודאי, לא מספק. ואני מציל את החיי העולם של מישהו אחר, לא שלי. אני מקריב את החיי שעה שלי כדי להציל חיי עולם של מישהו אחר, וגם על זה כמה וכמה הפוסקים אומרים שזה מותר. עכשיו, אם זה כך, אז כל הדיון על רגע המוות הוא מיותר לחלוטין. ושגם אם אני נקרא חי, גם אם המוח שלי כן מתפקד, עוד לפני מיטת המוח, אם אני יודע שאני הולך למות תוך יום יומיים, אני מוכן לתת איבר למישהו אחר, מותר לי לעשות את זה, גם אם אני נחשב חי על פי ההלכה. אז לכן כל הדיון הזה, עוד רגע המוות, לא רלוונטי לעניין התרומה של כרטיס עדי, אם אני באמת מסכים בלב שלם, ואני כותב שלום, ואני אומר, שהסכמתי, וכמובן רק בהסכמה. זאת לא בהסכמה, אסור לקחת את מישהו שיש לו חיי עולם, אפילו חיי שעה כמובן, אסור לקחת איבר למישהו שיש לו חיי שעה כדי לשים מישהו שחיי עולם. אבל צריך לשים לב טוב מה ההיתר הזה אומר. שפה זה היתר יותר קיצוני, נכון שמה שאני מאבד זה חיי שעה. אם בכלל חיי שעה, כשמישהו כבר מת מוות מוחי זה אפילו זה לא. זה יותר גרוע מחיי שעה פה לדעתי, אני לא מבין בכלל מה מדברים שם כשאוסרים את זה, זה פשוט לא מתחיל. זה הרבה יותר גרוע מחיי שעה רגילים, חיי שעה זה בן אדם חי. רק שהצפי הוא שתוך כמה ימים הוא עומד למות. אבל אמת צריך לשים לב טוב, זה מקרה שהוא קיצוני משני הכיוונים. מצד אחד, אני מפסיד הכי מעט. שני המקרים הקודמים, במקרה הראשון שדיברנו, הבן אדם נשאר לגמרי בחיים. במקרה השני הוא נכנס לספק סכנה, אבל יכול להיות שהוא יישאר לגמרי בחיים. כאן הוא מאבד, כל מה שהוא מאבד זה בצד הכל חיי שעה מצד אחד, זה מעט. מצד שני, אנחנו עושים פה פעולה שעורקת אותו בוודאי. זאת אומרת, יש פה צד כולה וצד חומרה. הוא מפסיד רק חיי שעה, ולא חיי עולם כמו האחרים. הוא מפסיד את החיים שלו, ולא כמו האחרים, ספק מפסידים או לא מפסידים בכלל, כמו שני המקרים הראשונים, כאן הוא מפסיד את החיים שלו, כן? אבל מצד שני, מה שמפסיד זה רק חיי שעה, בסדר? ואני אפילו מתיר מצב שהוא בעצם רצח מהגדרות המקובלות, כי אני לוקחים ממנו איבר, וזה הורג אותו במקום, לא ספק ולא כלום, אנחנו פשוט מתירים להרוג אותו, כדי להציל, בהסכמתו, כדי להציל את השני, זאת אומרת, זה יותר מאוד קיצוני, דווקא בגלל שמדובר פה בחיי שעה. אז בגלל שמדובר פה בחיי שעה, שזה כולם מצד אחד, אנחנו מתירים היתר מאוד קיצוני. אנחנו, לא יודע אנחנו, אני חושב שזה מותר. היתר מאוד קיצוני, פעולה של רציחה, כדי לשים מישהו אחר. עכשיו אני אומר, עוד פעם, אין פה זמן להיכנס לכל הראיות, הפוסקים משום מה לא מסכימים לשיקול הזה. אני לא יודע, יש מאמר אחד של הרב דיק שמצאתי, הרב יהודה דיק, אני אפילו לא יודע מי זה, בספר אסיה, תרומת איברים מגוסס. להציל חיי אדם, הוא גם נוטה להתיר, הוא מציע את זה בפני הפוסקים, הוא לא יודע אם הוא קיבל תגובות, מה הם אמרו. אני יודע שבדרך כלל כל הדיונים מסוימים סביב קביעת רגע למוות. אני לא מבין למה.
הוא לא יכול להיות שיש איסור לרופא,
אני חושב, זה, האיסור על הרופא לא הספקתי להיכנס, אני אומר, אני אגיד במילה אחת, האיסור על הרופא נפטר בזה, השרב ישראלי אומר את זה, שאין מה לחלכת בין האיסור לרופא לאיסור על התורם, כי הרופא הוא שליח של התורם. לא ייתכן שהרופא יעבור איסור אם על התורם כשלעצמו לתת אין איסור. התורם ממנה את הרופא כשליח, הרופא מתפקד פה כשליח של התורם. אומנם שאלה מעניינת מה קורה עם שליח של מת. האם הוא יכול להיות שליח של מת?
מצווה לשמוע דברי המת.
לא, אבל אם הוא מת... אם הוא מת אז אין פה דיון
בכלל. מה?
אם הוא מת אז אין פה דיון, אבל אנחנו מדברים על הצד שהוא חי.
כן, עכשיו מותר לקחת גם בלי שליחותו. זה אוקיי.
אם הוא מת, לא...
אבל אני חושב שהוא יהיה שליח גם של מת לזה.
כן, אבל אם הוא מת...
עכשיו אתה מעלה אפשרות שיש אפשרות לשליח של מת. הוא אומר שזה מחלוק איתור ברמב״ם. אני לא חושב שהוא צודק בעניין הזה. אבל הוא מדבר על שליחות משפטית. פה אני לא חושב שמדובר על שליחות משפטית, באותו מובן הוא שליח במובן הרעיוני. זה השליח שהחברה מינתה בשם החולים, בשם כולנו, שהרופא אמור לבצע את הפעולות האלה, אנחנו לא יודעים לעשות את הפעולה הזאת. אז הוא שליח, הוא נשאר שליח, אני לא מבין את ההיגיון לדון איסור על הרופא כשיש לקחת רופא גוי, כשיש היתר לתורם. זה לא סביר, הרב ישראל כותב את זה, זה דבר נראה לי דברה פשוטה. טוב, זהו, אני באמת עשיתי את זה ככה בסוף קצר קצת. הראיות לזה הן ראיות לא ממש ישירות, אחת או שתיים ממש ישירות. וזה שמותר להקריב בידיים חיי שעה שלי כדי להציל חיי עולם של זולתי. אבל רואים כל מיני קולות שנוגעות לחיי שעה ביחס לחיי עולם שמהם בהחלט אפשר להסיק את זה. מי שרוצה, יש את המאמר של הרב דיק, אולי אפילו נמצא באינטרנט.
מקום
שהמשפחה... אם המשפחה מותר לו לתת את היתר, מי הם? בעלי בית על האיברים שלו? זה לא כך ברור.
אם לפעמים אינטרסנטים לכיוון השני.
לא, לא לגמרי. לא, אבל זה דיונים בזמן. מה המעמד המשפטי או ההתחתי של המשפחה בהקשר הזה?